צפים חייגו 03 עמיתת כל נותן הרדיו של ישראל. אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין, צהריים טובים, עידן פלג, מה המצב?
מעולה, מה איתך?
לא, אבל אתה צריך לדבר למיקרופון, להתקרב.
ככה טוב?
כן, 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 יותר למיקרופון, וצהריים טובים, רועי פישמן, מה המצב?
אהלן עופר, צהריים טובים לכולם.
מצוין, מצוין, וצהריים טובים לאדון משה ריקו ו...
מה, עופר, נו באמת.
מה המצב, ריקו, התגעגענו אליך, אתה...
אני, כן, כי זה, אתה יודע, זה יצא על ימי צילומים וזה וכאלה.
יש לנו סלב בזה, על הגלים.
עפר לרגליך, עופר.
חס שלום, חס שלום. אבל שמו, ירד הפריים, אז גם ריקו ירד אל העם. תודה רבה, ריקו שבא.
תודה שבאת, ריקו.
תודה.
שבאת אליי.
לא, אני פשוט ישנתי טוב אחרי השידור אתמול, שנגמר ב-12:30 בלילה, אז...
מתי השידור החוזר? מחר ב-13:30 בשידור.
מחר, כן, וואי, אתה זוכר את זה? מזה וזה? איזה קטע, נכון, נכון. ימי חמישי ב-16:00, ואחר כך ימי שישי ב-13:30, נתראה בשידור החוזר.
כן, ותמיד ראינו גם את השידור החוזר, שמה נפספס משהו בשידור החוזר.
ברור, כן.
זה הזיה.
חוץ מזה גם היה לראות. זה הדבר היחיד שהיה לראות.
כן, כן, כן.
אבל אני זוכר גם שהרמנו את הרגליים תוך כדי שטיפת הרצפה של אימא. בסלון, תערימו את הרגליים! היא לא הייתה שתי טלוויזיות, הייתה טלוויזיה אחת.
כן.
אבק הזאת.
אז ריקו, מה חדש בנדלן, תגיד לי? יש התעוררות? נו, השוק התעורר? מה אתה אומר?
שמע, אני לא יודע, אתה יודע, זה תלוי באיזה יום אתה שואל ואת מי.
אני שואל אותך.
אתה שואל אותי, התעוררות, אני רואה התעוררות קטנה, מסוימת, של דווקא תושבי חוץ שבאים ונוערים וקונים דירות, ועוד ועוד שומעים. אני שומע קבוצות ממש של יהודים מקנדה, למשל. התקשרו אליי השבוע, זה מישהו שמייצג אותם, תשמע, אני מחפש, הם רוצים לקנות 30 דירות במקום, לא משנה להם אם זה בניינים אחד עד השני, אבל דברים של עד שנה שמוכנים, חשוב להם שזה יהיה ליד בית כנסת, וחשוב, אתה יודע, ושמעתי, ויש עוד מארצות הברית, ויש עוד, אנחנו בחברה גם מכרנו ליהודי חו"ל, איזה פנטהאוז, ואתה יודע, יש התעוררות, אני שומע, בעיקר בקרב יהודי חו"ל שנוערים לפה, זה בעיקר. עכשיו, מבחינת השוק שלנו, אתה יודע, אתה רואה להיות פתאום במחירות וחברות גדולות, נכון. זה מה שהן מדווחות למשל, מדווחות את זה.
אבל הן חייבות לדווחות כי הן בורסאיות גם, אז אתה יודע, הן לא יכולות לשקר.
נכון.
אבל החיים יותר קשים.
החיים הרבה יותר קשים. יש מדד מאוד פשוט שאפשר לראות את זה, הכי פשוט שבעולם. תפתחו טלוויזיה, תסתכלו כמה פרסומות יש על נדל"ן, בכל מקום ובכל חור, בין אם זה ערוץ הספורט, בין אם זה כמובן הערוצים העיקריים, בין אם זה שלטי חוצות, אתם רואים עוד ועוד 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 נדל"ן. גם חברות שלא פרסמו יותר מדי, לא כולם אוהבים את הפרסום.
אני חושב שהחברה עכשיו שמפרסמת עם אחריות, מה, בביטחון, משהו כזה, אף פעם, אני לא זוכר שראיתי אי פעם פרסומות שלהם חוץ באיפה שהם בונים נטו, נכון?
חברה שנותנת אחריות אם המחירים ירדו, על זה אתה מדבר?
כן, 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 נכון? לא, אני לא זוכר
שפרסמו...
לא, לא, לא. עכשיו, אתה יודע, רואים את הכמויות האלה, אז מבינים שיש איזושהי מצוקה. אבל המצוקה, אני אגיד עוד משהו. הרבה מאוד אנשים מהענף שאני מדבר איתם, דווקא בניגוד להרבה שנים אחורה, הם פסימים ולא אופטימים. ואומרים שבאמת לדעתם המחירים ירדו ושלא יהיה כאן טוב, לפחות עד הבחירות. אני לא כזה. אני עדיין אופטימי. חושב שכן, השוק יתאזן באיזשהו שלב. יש עכשיו עוד, מי שרוצה לקנות דירה, זה זמן פגז. אבל בסוף זה לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. כלומר, פרויקטים שנמצאים במקום טוב, והמחיר הוא בסדר. כלומר, הוא עושה שכל לשני הצדדים. אז יש מחירות. אני רואה את זה למשל באיזשהו פרויקט באזור מזרח תל אביב, נקרא לו. צפון מזרח תל אביב. אני רואה את המחירות שם, מדהים. לעומת זה פרויקטים אחרים, נאמר בנתניה, תקועים. לא רק תקועים, גם פרויקטים שהסתיימו. יש לקוחות שלא יכולים לקבל את הדירה, שזה כבר פינה אחרת. אנחנו יודעים גם למה, כן. אז יש... בסוף זה לוקיישן, ואם זה מקום שיש בו הרבה פרויקטים, אז כן יותר קשה למכור. אבל אם זה מקום שיש פרויקט, הוא במיקום טוב ואין הרבה מסביבו מכירה, הוא ימכור.
כן, סליחה. סליחה, סליחה, אני איתך.
אני אומר, אני לא יודע כבר כמה שנים בענף, 30 וקצת. 32, 33, 35, לא יודע כמה.
מיינקות אתה בענף, כן.
מיינקות, כן, אני היום בן 35, התחלתי לנוק נדלן בגיל 3.
וואלה, היה לו יום הולדת ביום, מתי? ביום ראשון? לא זוכר.
היה, נכון.
היה, מזל טוב, ריקו, וואו, צלצלתי, לא ענית לי, אבל בסדר, שלחתי הודעה.
תודה, תודה. אז אני לא זוכר בכל ה-30 ומשהו שנים שאני בענף, דירה שבסוף נשארת על המדע.
ברור, כולם ימכרו. כולם ימכרו. יש כאן, אני דרך אגב חושב, ריקו, שהשינוי בשוק הולך להיות דווקא, אתה יודע, תמיד שבמחירות נדלן, כל הדירות היקרות, אם זה הדירות גן והפנטהאוזים, תמיד הן נמכרות אחרונות. אני חושב שהמגמה של גם דירות 5 חדרים תגיע גם לשלב הזה. כי כבר, אם אנחנו מסתכלים על המרכז, דירת 3 חדרים בראשון לציון, רעננה, זה סביב ה-3 מיליון שקלים. זה, גם אם אתה מביא 1 מיליון שקלים מהבית, אתה עדיין צריך איפשהו להביא 2 מיליון שקלים במשכנתא. אני מדבר על הבן אדם הנורמלי, שזה ים בכסף.
אתה מדבר על 12,000 החזר ל-30 שנה.
בערך, לא, קצת פחות, אבל בוא נלך ל-20. כן, 11, 10, לא משנה, זה המון כסף.
המון.
וזה המון. לא משנה, אולי זה זוג צעיר עכשיו שהוא הייטקיסט ומרוויח 30,000, אבל זה לפני שהמשפחה שלו נכנסה, ואנחנו מדברים על זוגות כאלה שיש להם, שמתאים להם 3 חדרים, שמתפשרים על 3 חדרים, אז כנראה חבר'ה צעירים, זה לא כאלה מתבגרים עם 5 ילדים.
כן, זה בדרך כלל כאלו שזו הדירה הראשונה שלהם.
בדיוק, הם עדיין צריכים. אז הם אומרים, אוקיי, אין לי בעיה להתחייב, אבל אני אומר, אני חושב שבסוף אנשים יחזרו לגדל שלושה או שתי ילדים בחדר.
וזה מגמה שאתה צודק, וזה מגמה שהולכת וגוברת.
בעולם זה קיים.
דירות חדשות, הדירות החדשות שנבנות, יש הרבה מאוד בתמהיל, דירות קטנות. הרבה מאוד.
כן.
זה נכון לעשות את זה. אבל באמת נשאר אופטימיים. אין שאלה
חייבים להיות אופטימיים.
והכל יהיה הרבה יותר טוב. יש שלום עם סעודיה, והסעודים יבואו ויקנו כאן דירות על החוף בתל אביב.
ויעלו את המחירי נדלן.
ויעלו את המחירי נדלן. ואם לא הם, אז לא לובשי גלביות, אלא לובשי כיפות. כן, לובשי כיפות מארצות הברית, לונדון, צרפת.
וואלה, אנחנו צריכים לעשות איזשהו פגישה עם שני חבר'ה שלנו, עם ניר ואפרת פה.
קפה קשה לי לעשות איתו כי הוא לא בארץ, אבל כן, זה מגמה, אגב, אפרופו...
נביא את אפרת, הוא יבוא.
אני בטוח, אבל אותם, אבל בדיוק המגמה שלהם, שאתה יודע שהחברים שלנו הטובים האלה, הם התחילו במקום מסוים, בארצות הברית, ומחשב מתפרסים עוד ועוד ועוד מקומות בארצות הברית, וגם באירופה, כי הם הבינו פתאום את הזיקה של אותם יהודים שאומרים... אם לא נעזוב את איפה שאנחנו גרים בחול ונעבור, לפחות שיהיה לנו peace of Israel, שיהיה לנו להצרה.
כן.
יצאו, אופטימיים, ואנחנו נמכור דירות, וחברים, רוצו טוסו לקנות דירות כי המחירים יעלו, אתם לא שומעים לריקו, באמת, תעשו את זה.
טוב, ריקו לי, תודה רבה.
אוהב אותך ותהנו.
יאללה, הדדי, שיהיה מזל טוב, ואנחנו...
תודה, תודה.
שבוע הבא. ביי, ריקו, ביי.
יאללה, ביי.
פרלמנט הנדל"ן, צהריים טובים וברוכים הבאים רועי פישמן ועידו פלג.
עידן,
סליחה. בונים עתיד.
צהריים
טובים.
וגבורה. כן. צהריים משובחים.
רועי היחיד שאני מכיר עם רושם רועי עם דאבל אי.
באנגלית.
באנגלית, כן.
מייחד את עצמי. לא להיות כמו כולם.
גם אני רושם לוין עם W ולא עם V.
זה גם אתה מיוחד כמוני.
כן, זה... כן, כן. אז בואו, אמרנו, אנחנו לא מכירים, ככה במקרה, איכשהו הכרנו דרך שחר פטל, חמוד השחר הזה, שיהיה לו מזל טוב גם, כי נולדה לו ילדה. עוד מישהו שתשגע לו את החיים. עוד מישהו שינהל אותו. אז ספרו לי קצת עליכם. הדבר היחיד שאני יודע, שהנושא של התוכנית שלנו זה רכישות נדלן בקבוצת רכישה. קבוצת קנייה יותר.
קבוצת רוכשים, עוד מעט נסביר את ההבדל.
קבוצת רוכשים, כן, אנחנו נצמח ככה לחדד, אבל קודם מה הקשר?
שאלה מעולה, אז נספר קצת ככה טיפה רקע אישי, ומה, מאיפה מגיע החיבור הכמעט טבעי הזה ביני לבין רועי. למעשה מכירים ככה מכיתה א', ממש היום הראשון של כיתה א', נפגשנו לראשונה, ו... עברו מאז כמעט 30 שנה, רואי?
כן.
כמעט 30 שנה. לא ממש היינו בקשר לאורך כל השנים, אבל חידשנו את הקשרים שלנו בעשור האחרון, והבנו ככה שאנחנו בתחומים מקבילים. אני מגיע מעולם שוק ההון במקור, אני כלכלן, עשיתי איפשהו שם ב-2013, תואר ראשון בכלכלה, התחלתי לעבוד בבית השקעות, הוצאתי רישיון לייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, עסקתי בזה קצת, וכבר אז נמשכתי לנדלן, מהרגע הראשון שהתחלתי להתעניין בנדלן, נקרא לזה ככה, נפתחתי על התחום הזה, ולא רציתי לעצור לי את הלמידה.
מה זה נקרא להתעניין בנדלן?
זה נתחיל מספרים, מפודקאסטים, מההרצאות, וממש ללמוד על מנת לעשות את העסקה הראשונה. הייתי אז בן 25, כשהתחלתי ממש לקרוא וללמוד ולהתעניין בנדלן, כעבור מספר שנים עשיתי, כעבור שנתיים מאותו רגע שהתחלתי להתעניין, עשיתי כבר את העסקה הראשונה שלי, והבנתי שלשם אני מכוון. הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. עבדתי אז בבית השקעות, בילין לפידות, הייתי שם סך הכל 6 שנים, והתחלתי להשקיע בנדלן כבר אז. העסקה הראשונה שלי הייתה במסגרת קבוצת רכישה, שעוד מעט נדבר על זה, בגליל המרצליה. לפני, כן, כמעט 10 שנים.
בגליל ים זה קבוצות טובות היו דווקא.
היו קבוצות, לא היו הרבה קבוצות, אבל אחת מהבניינים הראשונים בשכונה, זה היה במסגרת קבוצת רכישה שהייתי חלק ממנה. הבנתי די מהר שאני רוצה ללכת לכיוון הזה, אחרי כמה שנים עזבתי את הבית השקעות, התחלתי, עסקתי קצת בייעוץ משכנתאות, והתחלתי פשוט ללוות משקיעים, לקחת מעגלים קרובים ולתת להם בעצם תהליך שהוא יד ביד לעסקת נדלן.
ואיך רואים משתלב כאן?
אז אחרי שעשיתי את זה במשך שנתיים, נתתי לכמה עשרות לקוחות, תכנון פיננסי, ליווי ברכישה, איתור נכס וגיוס הון והשלמת העסקה, רועי ואני ככה דיסקסנו על מנת להקים פעילות משותפת, תגיד מאיפה אתה בא.
עכשיו בוא נשמע את רועי.
בדיוק.
יופי. אז הגיע החלק שלי, אני גם בן 35 מתל אביב, את הדרך שלי בעולם הנדלן, אני חושב שהתחלתי איפשהו בין גיל 6 ל-8, פשוט מצאתי את עצמי משחק כל היום בלגו, מתכנן, בונה, מתכנן, בונה, מפרק, בונה מחדש.
אני לא תכנן בלגו קובייה וזרק את זה על אחותו.
באמת, חבל שאין תמונות ותיעוד משם, אבל אני סימנתי לעצמי שמשם כבר ידעתי שאני אהיה בעולם הנדלן. בהמשך אבל התבגרתי, למדתי תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב, ואחרי זה בעצם התחלתי את הדרך המקצועית שלי בנדלן. עבדתי 2.5 כאנליסט אשראי בקרן למימון פרויקטים בנדלן למגורים בישראל. היא נקראת קרן יסודות. הייתה לי שם חשיפה מאוד מאוד גדולה גם ליזמים, גם לעבודת אנליזה, לחקור שווקים, ערים וברמת השכונות. ובעצם אחרי המשרה הזאת עברתי למשרד שמאי מקרקעין, שנקרא פז כלכלה והנדסה. זה משרד שמאים מאוד מוכר וותיק בתחום הזה. דניאלה פז ארז.
ריקו חבר מאוד מאוד טוב של הדרך.
וואלה, אז גם אני שמח שבאמת יצא לי לעבוד איתה גם צמוד בכמה וכמה פרויקטים, ושאבתי הרבה כלים, ידע וכמובן קשרים במהלך הדרך שם. עבדתי בפז כמעט 5 שנים, השלמתי שם התמחות בשמאות מקרקעין.
זאת אומרת, איפשהו שני, הרקעים של שניכם איפשהו הם ככה...
התמזגו.
הם התחילו מקביל, לא באותו לבל אפשר, לא באותו... כביש 4 וכביש 6.
קווים מקבילים,
אבל דומים.
אני יכול להגיד שמה שמאוד מחבר בינינו, חוץ מהרקע המקצועי וזה, וההיכרות האישית ארוכת השנים, זה זה ששנינו מגיעים ממקום של הפרקטיקה של השקעות נדלן בפועל בעצמנו. ולאורך השנים השווינו עסקאות, התייעצנו על שכונות, זה דברים שנבנו לאט לאט, כל אחד עשה את העסקאות שלו וגם היום. אבל זה, כן, זה הכי מחבר, הפרקטיקה והביצוע של ההשקעות בפועל, אני חושב שזה המכנה המשותף פה.
טוב, קבוצת רכישה דווקא, מעניין אותי לשמוע על הקבוצת רכישה שאתה היית שותף, אתה מדבר איתי לפני כמה שנים?
כמעט 10.
10 שנים נכנסת או 10 שנים קיבלתם את המפתחות?
לא, לפני 10 שנים התחילה הקבוצה, נכנסתי שנה אחרי.
אני חייב להגיד, יש לי גם לקוחות שלא מעט התעסקו בקבוצות רכישה. עסקאות מדהימות, בחדרה, בהוד השרון, עסקאות פיגוז, ממש. אבל כולנו שומעים קבוצת רכישה, הדבר היחיד שקופץ לנו זה ענבל אור וכו'.
אז אני מסכים מאוד עם כל הדברים שאמרת, כי קודם כל ענבל אור, לגמרי נורה אדומה, אנשים שומעים, אגב, אנחנו, אני אגיד רגע שאנחנו לא עושים קבוצות רכישה, אנחנו עושים קבוצות רוכשים, אבל חשוב מאוד לעמוד על ההבדלים בין השניים. ואני רגע אדבר על גליל המרצליה, ואז נבין רגע מה ההבדלים בין קבוצת רוכשים לקבוצת רכישה, שהיא ברמת סיכון גבוהה משמעותית. אני, את העסקת נדלן הראשונה שלי עשיתי בקבוצת רכישה בגליל המרצליה. לא הכרתי לגמרי, חוץ מלמדתי, קראתי, בדקתי, אבל את הטבילה 9 הראשונה בפרקטיקה, זה היה בקבוצת רכישה, זה היה אירוע מאתגר, לא פשוט, מהמון בחינות. אני יכול להגיד שבתור מי שבא ומדמיין איזשהו מחיר סופי לדירה, זה לא המצב. אתה בא וקונה דירה ב-X, ואתה מסיים עם X פלוס 10-15%, וזה מפתיע אותך.
קבוצת רכישה, אפשר לדמיין אותה, זה עסק, שאני עכשיו רוצה להקים עסק, עיתון, מקולת, אין לי מושג. יכול להיות שבאיזשהו שלב אני אגיע לידי איזון, ואתחיל להרוויח, יכול להיות שגם כמה שנים טובות אני אצטרך כל פעם לשלם לעוד עובד, כי יש לי גנבות, אז אני צריך עכשיו שומר, ולבנות את השם שלי, ולהוריד אולי קצת מחירים, ולעשות בשביל עד שאני אגיע לשלב הזה.
נכון.
חלק מהם באמצע יפרשו, יפשטו את הרגל, יאכלו אותה, וחלק מהם באמת יגיעו את השלב הזה, יגיעו לשלב הזה. כי בגליליה מרצליה, מי שצלח אותו, הוא נהיה היפר אחד הגדול, לא מקולת קטנה.
לגמרי. חשוב להבין שמעבר למחיר סופי, אז יש עניין של לוחות זמנים. כשיזם בא ומתחייב לך שאתה קונה דירה תחת ערבות חוק מחר, דירה חדשה מקבלן, ולא במסגרת של קבוצת רכישה, יש לך תאריך אכלוס. שבסדר, אז לכאן ולכאן הוא יכול גם להשתנות, עיכובים, הקדמות, ויש הגנה בחוק. אבל כשאני נכנס לקבוצת רכישה, יש בעצם תאריך שהוא לא בהכרח ידוע.
בקבוצת רכישה אין לך את מי לתבוע. אתה חלק מהנתבעים.
אתה חלק מקבוצת היזמים למעשה.
אתה בדיוק.
לגמרי לך ערבות חוק מחר שמגנה על הדירה, כי למעשה אתה בונה את הדירה לעצמך.
בדיוק, אם יש היום, נניח אני קונה דירה מקבלן כלשהו, קבלן X, אז אני מתעסק מול קבלן X, יוצאת לי, אני משלם את הכסף לליווי הבנקאי של קבלן X, אני יכול לתבוע את קבלן X. יכול להיות שאחרי זה נמכור את החברה, חברות בעם, תמיד יש פרויקט, כן. לא משנה. פה, הבעלים של קבלן X זה כל בעלי קבוצת הרכישה.
כן. נכון. הם קנו את הקרקע, הם למעשה היזם לכל דבר ועניין. אם אני הייתי שותף עם עוד 58 אנשים בגלילה מרצליה, אני הייתי חלק קטן מהיזם בפרויקט, ואין לי את מי לתבוע. והיה סיפור שבן אדם שנפגע, סיפור אמיתי שהיה, בן אדם שנפגע ולא קיבל את הדירה שאותה הוא היה אמור לקבל, תבעת הקבוצה. אין לך איך להגן על עצמך מהדבר הזה, בסוף נדרשת לשלם עוד, לא יודע מה, 20-30 אלף שקל פיצוי לאותו בן אדם. אז זה מפתיע, ובסוף נגיד ששאלה שאנחנו מקבלים הרבה זה, האם עסקה שאתם כרגע ניגשים אליה עם קבוצת רוכשים, זו עסקה שהיא תחת ערבות חוק מחר? אז התשובה היא כן, אבל בקבוצת רכישה אין חוק ערבות חוק מחר, וזה מה שמייצר בעצם את הרמת סיכון הגבוהה משמעותית פה.
כן, שפתאום נגמר כסף באמצע, ושפתאום דיירים פושטים רגל, אתה יודע, אתה מדבר על 58, שתי דיירים פתאום נפטרים באמצע, והיורשים שלהם לא מוכנים להמשיך את העסקה, ואתה פתאום מוצא את עצמך בתי משפט, כי חסר לך 5 מיליון שקל שהם היו צריכים.
לא כולם מגיעים לקו הגמר בקבוצות רכישה.
בדיוק, בדיוק.
חשוב.
אז אתם היום מתעסקים בקבוצות קנייה.
קבוצות כוח קנייה בפרויקטים חדשים, דירות מקבלן, בדיוק.
שתף אותי, רואי.
כן.
בואו, אחרי הכותרת הזאת.
אז כן, אז מי שלא מכיר מה זה קבוצות כוח קנייה, אנחנו למעשה מגיעים ליזמים, מחפשים את ההזדמנויות הטובות ביותר שיש בשוק באותה נקודת זמן, אנחנו מנהלים מסע ומתן על התנאים, כדי שלחברי הקבוצה, מי שבוחר להיכנס ולקנות דירה, באמת הוא יקבל את התנאים הכי טובים שיש, והרבה יותר טובים מאשר אם הוא יגיע כרוכש בודד בהמשך הפרויקט, אם הוא יגיע ישירות ליזם. עכשיו למעשה, לנו יש תנאי סף שאנחנו עומדים עליהם מול היזם, אוקיי? יש פרויקטים שגם כמה שהפרויקט במיקום טוב, מעניין, נראה טוב, יזם טוב, אנחנו לא ניקח פרויקט כזה. יש לנו תנאי סף והיזם בעצם חייב לקבל אותם כדי שאנחנו ניקח את הפרויקט הזה. Once סיכנו על התנאים, אנחנו למעשה מציעים ללקוחות שלנו, להיכנס לעסקה כזאת, אוקיי? מה זה אומר? הלקוחות שלנו יכולים לקנות דירה, לרוב זה יהיה בשלב מוקדם ביותר שיש, אוקיי? לפני השיווק לקהל הרחב, ובאמת בתנאים מיוחדים, שזה גם מחיר, זה גם תנאי תשלום, זה גם עניין של פטור הצמדה למדד, וגם עניין של הטבות נוספות שהן משתנות מפרויקט לפרויקט, וכמובן שכל לקוח כזה מקבל מעבר להטבה הכלכלית הגדולה, גם את הליווי המקצועי שלי ושל עידן, שזה לא כולל רק את שנינו, יש לנו גם עורך דין סמוד, שהוא מייצג את הרוכש הספציפי הזה, ואת כל יתר הרוכשים בקבוצה. בסוף יש פה מעטפת מקצועית מאוד רחבה, שהיא גם בוחנת את הפרויקט, זאת אומרת, הרוכש לא נמצא פה לבד. זה משהו שהוא מאוד חשוב, אנשים, זה ממש תכונה ישראלית, שישראלים לא אוהבים להיות לבד. הם לא יודעים שהם עכשיו מתמודדים לבד מול היזם, מגיעים למשרדים הגדולים שלו, והוא משווק להם ומספר להם סיפורים.
בדברים שהם לא מבינים בהם.
נכון, נכון, נכון.
זה חשש כזה לישראלי, למשהו שהוא לא מוכר, לא ידוע, לא זה. אז
נכון, אז אנחנו גם בעצם מונים את התחושת לבד הזאת, גם נותנים את המעטפת המקצועית, בעצם שהפרויקט עבר איזה צ'קליסט שלנו, מבחינה תכנונית, כלכלית, שמאית, משפטית עם העורך דין שלנו, עסקית, מסחרית. ויש פה בעצם לא מעט יתרונות שיש לרוכש. בסוף חשוב לציין, זה רכישה תחת ערבות חוק מחר, אוקיי? זה כמו לרכוש דירה כבודד. החוק איתנו, זה פשוט להיכנס בשלב מוקדם יותר, בתנאים שהם טובים יותר.
מי שמוכר את העסקה זה הקבלן, זה לא אתם.
נכון, 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 נכון. אנחנו בעצם הגורם שמארגן ומנהל את כל האירוע הזה, כמובן אנחנו עומדים וזמינים לכל רוכש, כל בקשה אישית וכל שאלה שיש לו, מעבירים אותה ליזם ודואגים לקבל מענה בהקדם, וכמה שיותר כמובן תואם את צרכי הלקוח. ועשינו כבר כמה וכמה קבוצות כאלה, ואנחנו מקבלים פידבקים מאוד חיוביים מאנשים, גם מהשירות, גם מהאפשרות לבחור דירה בשלב מוקדם מאוד. יש אנשים שקונים, לקוחות שלנו הם גם קונים חלק למגורים, חלק להשקעה, וחלק ממש רוצים לבחור דירה ספציפית, רוצים אותה בקומה 5 עם נוף פתוח, בתקציב מסוים, וברגע שכל מלאי דירות פתוח, זה בעצם נותן אפשרות מאוד טובה לבחור את הדירה הכי מתאימה לנו, בין אם זה מבחינה כלכלית או העדפה כזו או אחרת, וזה גם יתרון מאוד גדול שנכנסים לפרויקט בשלב מוקדם.
כשאתה מדבר איתי היום על אותם לקוחות שלנו, בואו נשים קלפים על השולחן שנייה. מהדלת שנכנסנו ביחד עד לפה, דיברנו על כמה משקיעים, על כמה מקבילות אליכם, בסדר? מה מבדל אתכם? מה, כי בסוף אתה יודע, קבלן יש לו סמיכה אחת, הוא...
כן, זו שאלה מעולה. אני יכול להגיד שבסוף, עצם זה שרועי ואני באופן אישי, על כל הרקע וההכשרות המקצועיות והעשר שנים שצברנו בהשקעות נדלן לעצמנו, שם אותנו בנקודה שהיא, בוא נגיד, נותנת לנו את הלגיטימציה לתת שירות ברמה הכי מקצועית והכי גבוהה
שכל המיוס. כשאתה יושב עם קבלן ואתה אומר לך, שמע, יש לי דירה ב, לא יודע, בראש העין או בטבריה, אתה נכנס בדמיון שלך לנעלי הלקוח. זה מה שאני מפין.
לגמרי. אני בסוף, אני רוצה כשאני, בסוף חשוב להבין שיזם, אני בא ומגבש קבוצה של, בוא נגיד, בין 10 ל-20 רוכשים, אותו יזם שמולו אנחנו עושים את העסקה, רוצה לדעת שהרוכשים האלה גם ידעו להשלים את העסקה. הוא רוצה לדעת שכל אחד מאותם אנשים, יש לו את העון עצמי 15-20% להיכנס לעסקה, אבל הוא גם יודע להשלים אותה. זה בדיקות שאנחנו עושים. אני לא אכניס לקוח שלי לעסקה שהוא לא יודע איך לצאת ממנה. זה סימולציות שאני אעשה אותה מראש ואבדוק, וזה משהו שהוא מאוד מסנן. אל מול כל מיני 5-95, 10-90 בפריפריה ש... מאות משקיעים נכנסו, ואלוהים ישמור מה יהיה עוד שנתיים, שלוש, כשהפרויקטים האלה יוכלסו. אולי וישלימו את העסקאות, ואולי לא, ואני מקווה שאותם משקיעים באמת עשו לפחות לעצמם איזושהי בדיקה שהם יודעים להשלים את העסקה. אז זה קודם כל. ומבחינת תכנונית, שמאית, שבן אדם בא, צריך לבחור דירה בפרויקט. יש מלאי דירות שלפעמים מגיע גם לכמה עשרות טיפוסי דירות שונים. איך בן אדם יודע, אם לא שמאי צמוד, לבוא ולבחור דירה ספציפית, בין אם זה למגורים, מה מתאים לך, או בין אם זה להשקעה, איזה טיפוס דירה יעלה בערכו הכי הרבה ולמה. כיווני אוויר, תכנון פנימי של הדירה, זה דברים שאנחנו נוגעים בהם עם כל לקוח ולקוח.
עכשיו, מרבית הלקוחות האלה, הישראלים, הם בסוף הולכים הביתה. תמיד אני טוען שעסקאות אסור לעשות ביום חמישי. אז בגים ביום שישי, או בשבת, עם כל היועצים, שכולנו נדלניסטים הרי.
אז הכי טוב במוצש.
עסקאות, כן, עדיף לך לעשות בתחילת שבוע, לא בסופי שבוע.
אלא אם כן זה חתימת הסכם מחר, ואז אתה חוגג גול הסופש. אתה מבסוט, זהו, סגור, לא יכול לבטל אותו.
כן, אבל אתה יודע, אבל אני אומר, לעשות יריד מחירות, זה לא טוב לעשות ביום חמישי-שישי. הבן אדם מתלהב, ואז הוא בא למשפחה, מה ראיתי דירה וזו. לא, עזוב אותך, נתניה, יש שם פשע ורשע.
מעניין.
תבדוק את זה, תראה, זה מאוד נכון, אני חושב, עוד פעם. איך אבל אנחנו מתמודדים באמת עם כל היועצים? הרי כל אחד, גם אם הוא יודע שהוא נכנס לקבוצה ולעסקה, הוא יודע והוא יודע שיש לו שום סוג של מסגרת שסגרתם אותה מראש. אין לו, מה, אני כבר שמעתי מישהו שבא לקבלן אחרי שהוא קיבל מטר על מטר מרצפות ודרש 1.20 מטר על 1.20 מטר. אין כזה דבר אפילו לדעתי. אבל איך מתמודדים הדבר הזה? כי לכולם יש את היועצים.
נכון. אני יכול להגיד שלפני רגע, עם מי להתייעץ ועם מי לא, בסוף אני חושב שקבוצת קונים שבסוף מנהלת את עצמה כמו שצריך ויודעת באמת להביא מהיזם את ההישגים באמת טובים, גם במחיר, גם בתנאי מימון, גם בשדרוגים כאלה ואחרים בדירות. הם צריכים, מי שמארגן את הקבוצה צריך להיות סמוך ובטוח שלא ניתן להשיג את התנאים האלה, או תנאים דומים אליהם, לא בפרויקטים אחרים ולא באותו פרויקט. ואז אתה יודע שגם אם הבן אדם ילך ויעשה 2,000 בדיקות, הוא יחזור ויגיד, רוצה אני, כי באמת הבאת לו עסקה טובה. ואם לא הבאת עסקה טובה, אז הוא לא יחזור. אז אין לנו זכות, בוא נגיד, לא להביא עסקאות שהן מצדיקות את זה, שאם בן אדם הולך לבדוק לבד, הוא לא יחזור ויגיד שהוא רוצה.
הקהל שלכם זה קהל, מותר לשאול את השאלה הזאת?
לגמרי.
יכולים גם לא, זה קהל שאתם צדים אותו בפה, צדים זה לא מילה יפה.
חץ בקשת.
כן, לא, אני אומר, לא, זה לא יפה, המילה הזאת לא נכונה. מגייסים אותו דרך רשתות חברתיות, או יש לכם את ה... כבר טפה לאוזן, השכן, הבן דוד שקנה, כלומר, איך זה עובד?
אז זה התחיל בעצם ממעגלים קרובים שלנו, שלי ושל עידן. בסוף מי שמכיר אותנו יודע שאנחנו בתחום הזה גם עושים לעצמנו וגם פשוט מתעסקים בתחומי הנדלן והפיננסים כבר מספר שנים. זה התחיל משם, אנחנו גדלים באופן אורגני, אנחנו גם עורכים מדי מעת לעת אירועים מקצועיים, מפגשים בזום, ממש כל פעם מארחים אנשים שונים מתחומי הנדלן והפיננסים. המטרה שלנו שרוכשים יגיעו בשלים, שאנשים יבינו למה נכנסים, מה מתאים להם, וזה עוד לפני שהם פוגשים אותנו, אוקיי? ממש באחד על אחד. זה בעצם הרעיון. והיום לא מעט אנשים פשוט גם מגיעים אלינו, גם כי שומעים אותנו בכל מיני מקומות, או נחשפו לפרויקטים שלנו. אז זה המצב למעשה בימים אלה, שממש כבר מגיעים אלינו, וכמובן לא מפסיקים אורגני, הרצינו גם במועדוני נדלן, באוניברסיטת תל אביב, במכלל למינל, בחברות הייטק. אנחנו דואגים גם כמובן לתת כמה שיותר ערך לכמה שיותר אנשים, בין אם העסקה דרכנו ובין אם העסקה נעשית באופן עצמאית. זה מאוד חשוב, אני חושב, לכל איש מקצוע.
אני חושב שבעולם של היום לתת ערך זה המפתח.
זה ברור, זה מה שאנחנו עושים פה.
לגמרי, לגמרי, לתת ערך. ואני חושב שהכלי העיקרי, כאילו אנחנו מסתכלים רגע רשתות חברתיות, אנחנו החלטנו ברמה האסטרטגית שקהילות וואטסאפ, שזה משהו שקיים אצל אנשים ביותר קרוב לכל מקום, מכל רשת חברתית, ממש בטלפון הנייד, בוואטסאפ, ו3-4 פעמים בשבוע לקבל מאיתנו איזושהי הודעה, בין אם זה אקטואליה, או בין אם זה ניתוח שוק כזה או אחר, או בין אם זה הצגת עסקה שלנו, זה בוואטסאפ, בקהילות וואטסאפ שאנחנו מנהלים, וזה הכי חזק מהכל.
אני אגיד לך שכמות הקהילות וואטסאפים והקבוצות וואטסאפים שאני נמצא, שחצי מהם העברתי לארכיון, כי לא נעים לך לצאת מכם.
לגמרי, לא.
העברתי לארכיון, ופעם בשבוע אני מסמן נקרא על הכל. טוב, הפסקונת קצרה, ואנחנו נשוב אליכם.
Yeah.
התוכנית הבאה ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן. רגע, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, עופר לוין, מארח את רועי פישמן ועידן פלג, מה קורה? בונים,
מעולה,
אתה צריך קצת יותר גבוה, עידן, בונים עתיד. אני רוצה דווקא ללכת לעולם שלי לשנייה, לעולם הייעוץ משכנתאות, והשבוע הריבית ירדה, ריבית בנק ישראל ירדה ברבע אחוז, זה יופי. כלום כסף?
עשרות שקלים בודדים.
פחות מעשרות שקלים.
זה החודשי. 18 שקל, כמה זה?
15 שקלים, על 100,000 שקלים בסביבות 15 שקלים. צריך לזכור, כל אלה שלקחו פעם פריים, שהיה 1.6, הם קיבלו את זה בעלייה של 100 שקלים, עכשיו מורידים להם 15 שקלים, וואו, איזה יופי. זה גם לא משהו שישפיע דרך אגב על ריביות השוק האחרות, על הריביות הקבועות, המשתנות. כן, זה מוריד ב-0.02, אבל כלום. דרך אגב, אני חייב להגיד שהריביות האחרות התחילו כבר לרדת קודם. אנחנו... אני תמיד אומר לקוחות שלי, אפרופו, אומרים, מה, הריביות ירדו וזה, אני אומר להם, מסתכלו, במשך עשור שהפריים היה 1.6, קו ישר, חוץ מתקופה קצרה של עלה בכלום. ב-2015 היו אחלה ריביות, ב-2017 היו ריביות כמו היום בערך, ב-2019 ריביות נהדרות, 2020 היה גם, כלומר, כל הזמן הריביות האחרות עלו, ירדו, והפריים נשאר יציב, אז יש השפעה, אבל יותר השפעה פסיכולוגית. איך אתם רואים את השוק עכשיו משתנה? כי אתם היום מדברים, מרבית האנשים שנכנסו לעסקאות של הקבוצות קנייה האלה, אנשים בהתחלה שדיברו על דירות להשקעה, חיפשו דירות להשקעה. זה המנגנון, משם זה הגיע, משם זה התחיל לבנות. אנחנו רואים לאט לאט שגם הקבלנים מאוד אהבו את הדירות, את הקבוצות קנייה האלה, כי הם אמרו, בואו, אנחנו משווקים, ואף אחד לא נכנס לנו למשרדים. מכירים את זה.
לגמרי.
איך אתם רואים כרגע את הירידה של הריבית, שאלה בהתקלה, שהיא כן תשפיע? בסוף, דרך אגב, מי שיהנה מכל הירידות האלה, אם תהיה לנו עוד ירידה, זה הקבלנים, כי פחות עלויות המימון, פחות עליהם יהיו. איך אתם חושבים שזה ישפיע על
על כל... אני חושב שבסוף יש עניין שנקרא סנטימנט השוק. בסוף לא חלה פה איזה בשורה גדולה בהורדת ריבית של 0.25%.
חלה כותרת לעיתונות.
זה חשוב להגיד, כן, אבל בוא נגיד שלא מעט ישראלים מונעים מכותרות, או מאיזשהו ויז'ן שהתחלנו את מגמת הורדת הריבית, ויאללה להסתער על השוק. אז אני לא יכול להגיד שאנחנו רואים כרגע הסתערות על השוק, אבל אני כן יכול להגיד שבהחלט רואים איזושהי התעוררות, לא במסות ענקיות, אבל תהיה עוד הורדת ריבית, אז זה ייתן עוד קצת בוסט, ועוד הורדה אז עוד קצת בוסט. זה כן תהיה מגמה שהיא איטית. אבל יחד עם רוכשים של דירה בהנחה שחוזרים לשוק, זה עוד בוסט להתעוררות. ואנשים מתחילים להבין שרגע, ישבנו על הגדר שנתיים, אולי רגע בואו נתחיל לבחון, בואו נתחיל להתהלך בשוק ולראות מה מעניין. אני חושב שזה יהיה תהליך הדרגתי.
אני חושב שכל הרוכשים של דירה בהנחה, קבלנים, אתם פספסים עכשיו בגדול פרסום. עזוב אותי מהפרסום, אני מחזיר לך את הכסף. תיצאו. לא זכיתם? אצלנו תסכו. למה לחכות עוד 6 שנים? כלומר, לכו על הארדקור. שמו, יש כאן קרוב נרשמו 140 אלף איש, זכו כמה?
7,500. כן.
כלומר, יש כאן, יש כאן 132,500 אנשים עם כסף. עם כסף. כי מרבית העסקאות שם, זה עסקאות שאתה צריך לבוא עם 500,000 שקל שלך לפחות. לא, אני לא מדבר כבר על הפריפריה, דירות בנוף הגליל, בלי להעליב את נוף הגליל, אתם אנשים יקרים. יש לאנשים, ה-40,000 שנרשמו ברעננה, יש להם את ה-800,000 שקל להיכנס לעסקה הזאת.
לגמרי, אני יכול להגיד שאנחנו רואים את זה בלא מעט חברי קהילה שמתייעצים איתנו ב-day to day, אבל אנשים שיכלה מאוד להתאים להם עסקה כלשהי באחת הקבוצות האחרונות שלנו, ואפילו השאירו פרטים ורצו לשמוע ולראות וזה, אבל תמיד שררה עננה הזאת של אני עדיין מחכה לבשורה ממחיר למשתכן.
כן, אולי אני אזכה, אולי אני אזכה.
וכן, ואני יכול להגיד שאפילו בקבוצה האחרונה שעשינו בעוד השרון, הגיע רוכש שלא זכה בדירה להנחה, אמר כאילו אני לא זה, די, כאילו נמאס לי ויאללה, בוא נתקדם.
כן, שמה, זה... הבעיה, בדיוק ביום בוקר נכנסתי לאחת הקבוצות שם, ואתה רואה שאין אפילו היתרי בנייה. אני חושב לכל הפרויקטים, למרבית הפרויקטים, אין עדיין הגשות להיתרי בנייה. אנחנו מדברים על עסקאות של 6 שנים.
כן, אני חושב שבדירה בהנחה חשוב לשים לב גם מי שזכה באמת לסטטוס הפרויקט, איפה זה נמצא מבחינת לוחות הזמנים, מי היזם, ובאמת להתייחס לתקופה שבה יהיה צורך לשלם גם על המשכנתה וגם על דמי השכירות במקביל, זה לא תמיד מתאים לכולם.
עזוב, גם אם זה מתאים, אני גר אצל ההורים, אבל אתה מתכנן, הרבה אנשים אומרים, אני לוקח עכשיו דירה, אבל מה יקרה בעוד 6 שנים? אני אתחתן, יהיה לי 5 ילדים עד אז, 4, 3, האם אני מתכנן את הדירה הזאת להשקעה בכלל? אולי אני לא רוצה לגור. יש כאן, אנחנו מדברים על, אנשים מדברים איתנו על פריסל, ומדברים איתנו על פריסל של, אתם מכירים את זה, 3 שנים מרימים גבה. ויש יותר בנייה, ויש ליווי בנקאי בדרך כלל, ואנשים כבר, אני מכיר גם בפריסל, כרגע שמים רק 3%, לא 7%. ופה פתאום אתה צריך לשים את ה-7%, פתאום אתה נכנס לעסקה שעוד לא, יש אולי קבלן, אבל עוד לא, אנחנו מדברים על 6 שנים לפחות, ב-90% מהמקרים.
זו תקופה מאוד משמעותית, אני אתן דוגמה, יש לי חבר טוב, שהוא זכה בפרויקט בחיפה, שכונת נאות פרס, לפני 5.5-6 שנים, הבנייה התחילה שם רק לאחרונה. זאת אומרת שבמועד השחייה, הוא בדק שהצפי לתחילת בנייה עוד שנה, שנה וחצי, היה שם יזם שפשט רגל, התחלף יזם, זה סיפור קשה, כי גם בסוף הוא לא יכל לקנות דירה ולהיכנס בשוק החופשי. הוא כל הזמן הזה היה צריך להישאר ולחכות כדי שהזכאות שלו בעצם לא תיפגע. וזה דוגמה אחת, זה פשוט חבר טוב, אני מכיר, אבל אנחנו מקבלים לא מעט כאלה שיחות מאנשים שלא מבינים, לא יודעים, לא יודעים בכלל מה לבדוק.
בדיוק דיבר
איתי. ולא יודעים להעריך לוחות זמנים, וזה בעייתי.
דיבר איתי היום עורך דין, ושאל בדרך לפה, והתייעץ איתי, אמר, כמה זמן אני יכול לתת עד ביטול חוזה מיתר? בעסקה רגילה, לא ב... אמרתי לו, גג 50 שנה, אתה לא יכול להחזיר לקוח. את הכסף, הוא מאבד כסף של 50 שנה. אז שם אני חושב, ברגע חתמת חוזה, גם אם אין יותר בנייה. עוד שאני לא חושב שלפעמים, לדעתי, לא, מחתימים כבר היום גם לפני יותר בנייה במחיר, בדירה בהנחה לדעתי, הם רושים את המפרט טכני בהתאם, בכפוף להיתר הבנייה, ואז אתה יכול לקבל פתאום קיר בסלון, לא יודע, או כל מיני כאלה דברים. אבל לדברים צריכים להבין אותם, ואז שאני לוקח את העסקאות שלכם, העסקאות מקבלן, אני... קח את ה-800,000 שקל שיש אצלך, תגייס כסף תוך כדי. הסיכוי הוא, תוכל לראות את הדירה תוך 3 שנים ולא שתתבגר 6 שנים.
אני חושב שברגע שנולד בעצם העניין הזה של דירה בהנחה הולכת לעצור את כל בעצם הפרויקטים שהם לא באזור, כלומר רק הולך להיות רק פריפריה, כן, כלומר פחות מ-20,000 שקל למטר גו, ואם זה יותר אז לא נכלל בתוכנית. אנשים שבאמת חלמו לזכות ברעננה, בתל אביב, באזורי פריים לוקיישן, הבינו שזהו, שתם הטקס, וזה לא בשבילם, והם אלה שיחזרו לשוק ראשונים, כי אולי הם חיכו גם 3 ו-4 שנים לזכות, ובזמן הזה הם ראו מה קרה למחירי הנדלן. אז תתעורר.
זה לא מעט לי, לתך אגב, לקוח שזכה דווקא בהרצליה בגליל ים בדירה במחיר המשתכן.
חלום.
קנה ב-2 מיליון שקל את הדירה. נכון שהוא הביא 1 מיליון שקל מהבית ולקח 1 מיליון שקל משכנתה, אבל עכשיו הוא מוכר את זה ב-4.5 אני חושב. דירה קטנה דווקא. לא, דירת גן קטנה.
מדהים.
באחד מכלי המוזיקה שם ברחוב. כן. לא, זה עסקאות טובות. שמו, לא עזור. מחיר למשתכן, כנראה איפה שאתם תזרקו את האבן, אתם תקבלו 2, בסדר? עוד פעם, מאוד מאוד תלוי. תזרוק אבן בקריאת מוצקין, תקבל 0.5 אבן, אבל בהרצליה אתה תקבל אבן אבן או ברעננה, ויש כאן עסקאות. איך היום נכון להיכנס לכאלה עסקאות? מי הקהל שנכון? איפה הוא נמצא היום? אם יש לי 200,000 שקל, 300,000 שקל, איך כדאי? כי אנחנו מזהים המון חבר'ה צעירים שהם השתחררו מהצבא, קצת למדו, טסו, חסכו 400-300 אלף שקל, ורוצים לדאור על להיכנס לעסקאות האלה. איך הכי נכון לעשות את זה היום?
אז אני חושב שעם כאלה סכומים, אם אנחנו מדברים על הון עצמי של 200-300 אלף שקל, אם במידה והמטרה היא להגדיל את ההון העצמי, אנחנו חושבים שכדאי לחסוך כן עוד קצת, ואז להיכנס לשוק הנדלן, כי ברמות מחירים האלה, ברמות העון העצמי האלו, יהיה קשה להגדיל את העון העצמי באמצעות עסקת נדלן, דירה למגורים. עדיף להגיד את זה עכשיו ולא לייצר לאנשים ציפיות שער. אני חושב ש...
אבל גם אם אני חוסך עכשיו עוד 100 או 200 אלף שקל, בזמן שאני אחסוך, מחירי הנדלן גם כן כנראה יעלו.
זה נכון, כמובן שזה יכול לקרות. העניין, כל שקל שאתה חוסך, אתה תוכל לקחת עוד 3 שקלים של משכנתא. זאת אומרת, אתה מגדיל את כוח הקנייה שלך, ואנחנו חושבים שאם יש אנשים שנמצאים, שיש ברשותם הון עצמי של 250, 300 אלף שקל, אם יש להם אפשרות או באמת לעזר במשפחה הקרובה, או יכולת לחסוך הון עצמי נוסף במשך חצי שנה, שנה, כן עדיף, ואז להיכנס לעסקת נדלן שבסבירות גבוהה יותר בעצם תסייע להם להגדיל את ההון העצמי. בסוף המטרה של נדלן בישראל היא בעיקר להגדיל את ההון. אנחנו יודעים את זה, הצועות השוטפות פה מדמי שכירות הן לא גבוהות בישראל, אוקיי? ואנחנו מאמינים שהמטרה באמת שלשמה אנשים נכנסים לדירות בישראל, אנחנו גם שומעים את זה מלא מעט, כמעט הרוב המוחלט של הלקוחות, זה באמת להגדיל את ההון העצמי. יש כאלו שיש להם אסטרטגיה אולי של לאסוף דירות, שרוצים שיהיה להם כמה שיותר דירות,
ולהוריש
לילדים, לפנסיה, אבל רוב האנשים רוצים להגדיל את ההון העצמי, ואנחנו חושבים שההון העצמי הנדרש בשביל באמת להיכנס לעסקת נדלן ראויה שמתאימה למטרה הזאת, 350-400 אלף שקל ומעלה.
נושא של שלישים?
אז זהו, אז זה עוד פתרון לזה, בסדר? כאילו, צריך לחשוב טוב טוב אם עושים עסקאות שליש. אני אגיד רגע מה זה עסקת שליש, שבאים 3 אנשים בעצם וקונים כל אחד שליש דירה, כל אחד הביא נגיד חלק יחסי מההון, וזה משהו שמאפשר לנו בעתיד לקנות דירה יחידה וליהנות מהפטורים של דירה יחידה, למרות שיש לנו שליש. צריך שהשליש יבוא קודם, ולאחר מכן אני קונה דירה יחידה, כשצברתי עוד הון, הגדלתי את ה... בוא נגיד, חסכתי עוד כסף.
יש כאן גם, אם אנחנו משתמשים במשכנתא, אז יש לנו גם איזושהי מתחייבות שיושבת עלינו.
נכון.
צריך לזכור ש... שליש, 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 כולכם ערבים, גם אם אחד השלישים הביא הרבה יותר כסף, זה קצת יותר מורכב, אבל כן. צריכים לקחת את זה בחשבון.
נכון, צריך לחשוב עם מי עושים את זה, להבין את כל ההשלכות של זה, אבל...
אמרת נכון, עם מי עושים את זה.
בדיוק, כי זה משהו שאתה יודע, אתה יכול למצוא את עצמך להגיד, גם אם זה חבר, בסדר? אני מהאנשים שחושבים שלעשות עסקים חברים זה אחלה של דבר. אני לא מי שאומר, לא, לא עושים עסקים חברים. אני חושב שזה, בוא נגיד, מי שאתה עושה איתו עסקים, אתה צריך גם לדעת לשבת איתו לבירה, וגם ברמה האישית זה לא פחות חשוב. אני אומר, עסקאות שליש עם, בוא נגיד, יש לא מעט מקרים שמישהו רצה לצאת מעסקה, ופתאום שניים אחרים לא, ולא חשבו בדיוק אותו דבר לגבי מחירה של דירה, או להכניס סוחר כזה, או לא להכניס אותו, או לעשות שיפוץ או לא. זה 3 אנשים שצריכים להסכים על הכל כל הזמן, זה אירוע.
אני יוסיף לך עוד כוכבית. בדרך כלל, לשלושה אנשים האלה שהם סיימו צבא והכל טוב ויפה, בשלב כלשהו כנראה לאחד מהם יתווסף בן או בת זוג. וזה עוד מישהו שמקבל החלטות. מישהו או מישהי. לא...
כן.
שלפעמים זה האירוע, יותר גרוע מאשר רוצים פתאום לקנות דירה, והוא רוצה למכור את השליש שלו. בלי, עוד פעם, אני מאוד נזהר בדבריי, אבל זה עוד שותף.
נכון. עוד אופציה, זה סתם, נתן דוגמה, נגיד יש 2 אחים, שהם כאילו כל אחד ייקח שליש, וההורים ייקחו עוד שליש. אמנם להם, להורים, בסבירות גבוהה זה יהיה כבר דירה נוספת, אז הם ישלמו על השליש שלהם את המס רכישה היחסי, אבל 2 אחים כן ייהנו משליש. זה, או אח אחד, תלוי. בתוך המשפחה זה משהו אחר מאשר.
בתוך המשפחה, כן ולא. חייב להגיד את זה. לא כל משפחה יודעת להתנהל בצורה נכונה.
נכון.
לפעמים נוסיף את אותו משפט שאמרתי קודם, יש עוד בני זוג לפעמים, יש ילדים, יש דברים קורים. זה צריכה להיות משפחה מאוד מאוד מיוחדת בשביל לדעת לבנות את הדברים האלה. גם אתה יודע, אתה לא כל אחד רוצה לחשוף את הכל עם המשפחה, ומרבית הסכסוכים המשפחתיים בסוף זה הנדלן. צריך לזכור. אבל כן, יש משפחות שקונות, ואני מלווה לא מעט, אבל להגיד לך שאני עשיתי דווקא עסקה, בקסום אתה מכניס את ההורים כחלק יותר נמוך. אתה יודע, בסוף כל העסקאות האלה זה אקסל אחד גדול, צריך להבין. כן, גם אם יש מס רכישה, זה בסדר. תשלם מס רכישה, אבל תבין, תראה, אולי אפשר להתחמק, לרשום על ילדים.
נכון. זה בסוף חייב להתאים. ובאמת עסקאות שלי, שאם רואים בשלב מוקדם יותר של אנשים בחיים, ואחרי זה, צריך לראות שזה באמת מסתדר עם ה... בין השותפים שם.
עסקאות שליש, הייתי אומר, אם אתם יודעים להביא 100% מהכסף, תביא אותו, קחו שליש בלי מימון, בלי זה, זה הרבה יותר קל קודם כל, ותעשו ביניכם הסכם שמי שקובע עם הנחיות, עם ממש דוח מפורט, ורוצו מיד אחרי זה לעשות צוואה. מסודרת, חייב להגיד לכם את זה.
גם חשוב.
כן, לא, שזה... דברים קורים, סליחה שאני אומר.
כן.
החיים.
החיים, דברים קורים, ורצו לעשות זה נכון. מה אתם רוצים לספר לי בדקות הבודדות שנשארו לנו?
אני חושב, אני מאוד רוצה לומר, דיברנו פה באמת על החלק של הרוכשים, אבל בסוף עידן ואני מאוד מאמינים בעסקאות win-win. זאת אומרת שכל הצדדים מרוויחים. בקבוצות קונים יש גם את החלק של היזם, אוקיי? למה בעצם שיזם יפנה אלינו, או אם אנחנו פונים אליו, למה שהוא יסכים לדבר כזה? אז אנחנו רואים שלושה פרמטרים מאוד משמעותיים. הראשון, חיסכון משמעותי בעלויות שיווק. ברגע שהוא פונה אלינו, זאת אומרת, הוא לא עכשיו משווק את זה בשלטי חוצות או ברשתות החברתיות.
הוא יכול להוריד מהגז קצת.
הוא יכול להוריד מהגז, לפעמים אנחנו יודעים ממש לסגור לו את כמות הדירות שהוא צריך לפריסל, אוקיי? למחירה המוקדמת, ולפעמים זה מפחית לו את כמות הפריסל שהוא צריך. זאת אומרת, עלויות השיווק שלו בוודאות יפחתו. זה עניין ראשון.
כן, כי עדיין, אתה יודע, שאתה נכנס לקבלן, אתה רוצה... קבלן מצד אחד שלא מפרסם שום דבר, אתה אומר, רגע, לא מפרסם שום דבר, אני לא מכיר את הקבלן, אני לא מכיר את הפרויקט, מצד שני, אתה לא צריך שהוא יפרסם לך את באיילון שלטי חוצות.
בדיוק.
אתה צריך איפשהו באמצע.
נכון. זה מאוד נכון. ועניין שני, חיסכון בעלויות מימון. בטח, אתה יועץ משכנתאות, אתה מכיר את הריביות שיש היום. ריביות ליזמים, זה סדר גודל של 7-9% אפילו היום למימון הפרויקט.
למה? ירדה הריבית עכשיו, זה פחות כסף ליזם.
ירדה, נכון. אז 6.75 עד 9%. יזמים, כמובן, זה עסק. הם רוצים לחסוך בעלויות, להגדיל את הרווחים שלהם כמה שיותר. ובסוף, אם אנחנו יודעים להביא בזמן קצר, בשלב מוקדם, קבוצה של רוכשים, קבוצה מגובשת, הם כבר מכניסים חלק מהכספים לתוך חשבון הליווי שלהם, ולכן הם צריכים פחות אשראי בנקאי, וזה חוסך להם גם בעלויות המימון, במיוחד בתנאי השוק שיש היום של הריביות. ובעצם פרמטר נוסף ששמנו לב בעיקר בחודשים האחרונים, כולם מדברים על מחירי הדיור ורוכשים מבקשים הנחות מהמחיר, יזמים אבל לא תמיד מתאים להם להוריד מחירים מכל מיני סיבות. זה יכול להיות, בין אם זה בדוח אפס, תדמיתית, יכול להיות שכבר יש כמה רוכשים שכבר קנו דירות. אנחנו בעיקר פועלים בשלב מוקדם שלפני השיווק לקהל הרחב, אבל זה גם יכול להיות בשלבים שונים בתוך הפרויקט, כי יזם לחוץ, כי יזם צריך למכור, הבנק המלווה מאלץ אותו למכור דירות, וקשה היום למכור דירות ליזמים, ובעצם על ידי גיבוש הקבוצה, אנחנו מאפשרים ליזמים לרדת מעץ התמחור הגבוה שלהם, שהוא לא תמיד טוען את המציאות, ולתת את התנאים האלה לקבוצה, לא עכשיו לפרסם את זה בשלטי חוצות, וכבר פגשנו את זה בפרויקט אחד שלנו, בקבוצה אחת שעשינו, שבאמת יזם הבין את העניין הזה, הוא הוריד רגע מהאגו שלו, אמר, אני רוצה למכור, אני צריך למכור, לקבוצה אני מוכן לרדת במחיר.
כלומר, המחירון שלו היה כאן, ולכם הוא בא ואמר, אתם יכולים לספר ללקוח שאני נותן לכם 500,000 שקל הנחה.
בדיוק, בדיוק. אתה גם קרוב בהנחה שאמרת.
באמת שכן, זה באמת חייב להיות כמות של רוכשים שהיא רצינית, זה לא יכול להיות שני רוכשים. בוא נגיד לפחות 10 רוכשים שיזם רואה שאתה בא ומביא לו כמקשה אחת שמנוהלת בצורה וזזה באמת.
אם נניח סגרת עם יזם ובסוף באו 5 רוכשים ולא 10, אז כלומר העסקה...
אז אם סגרתי והתחייבתי לכמות של דירות, אני בהכרח ידע שאני יודע להביא אותה.
כלומר אותו רוכש אבל נניח יודע שאם לא יהיה מספיק לקוחות שיכנסו לעסקה, יכול להיות שהעסקה שלו תבוטל או משהו
אז
כזה.
אז במקרים שיש לנו התחייבות מול יזם, אז זה אכן המצב. רוכשים יודעים שאם לא יהיה כמות מינימלית של עסקאות, אז זה תבוטל, וככה הם נכנסים בעצם לשריון הדירה שהם יודעים כזה. את זה.
אוקיי.
אבל אני יכול להגיד שבמרבית המקרים, זה לא עניין של התחייבות לכמות מסוימת מול יזם, אלא זה המילה שלנו ליזם, שהוא בודק את הטרק רקורד שלנו ומבין ומשתכנע שאנחנו נדע להביא לו פה 10 עסקאות, ולכן הוא נותן את התנאים, ואם נביא לו 7 עסקאות, אז אולי הוא לא יעבוד איתנו פעם הבאה, אולי כן, אולי לא, אבל...
גם בשבע עסקאות הוא ישמח, אני חושב.
כנראה. אני רוצה להוסיף נקודה חשובה שאנשים הרבה פעמים לא מכירים, שקבוצות רוכשים, זה משהו שיכול לשמש גם בדירות למגורים, זה לא רק למשקיעים. אנו קבוצה בגבעתיים, בעוד השרון, בהרצליה, זה אזורים שהם מובהקים מגורים, ובסוף בן אדם שמשפחה שמחפשת דירה חדשה לעוד 3-4 שנים קדימה, יכולה למצוא אחלה עסקאות גם במסגרת של קבוצות רוכשים. זה אמנם יהיה יותר קשה לדייק את הדירה הספציפית על כל הצרכים, אבל כשכל המלאי זמין, אתה יודע למצוא את הדירה שמתאימה לך.
חברים יקרים, תם זמננו.
עבר מהר.
עבר מהר.
מאוד מהר.
שמחתי מאוד לארח אותך כאן, רואים, דאבל אי, פישמן ועידן פלג. בונים עתיד, פייסבוק, גוגל, צ'יק צ'אק, מוצאים אתכם מאוד מהר. שמחתי ללמוד עוד קצת על הנושא הזה. אני חושב שזה באמת, נצלו את הקבוצות לפני שריביות המשכנתא המשיכו לרדת, ואז הקבלנים יחזרו לסורם, נקרא לזה, ולא יהיו יותר הלוואות קבלן, וכל הדברים שצצו בשנים האחרונות. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שהתארחתם אצלנו.
תודה רבה.
תודה רבה, אופיר.
בשמחה, אני תמיד מזכיר, אמנם יש שני חללים עדיין בעזה, 783 ימים, מלחמה עם הפסקת אש. אנחנו נהיה כאן שבוע הבא, כן, שבוע הבא, נכון. פרלמנט הנדלן מיד אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן, בשעה 4 יש את התוכנית של גליקו, מדברים מקומי, ואחרי זה ענבל ראם עם סקיני מינוס, סקיני פלוס או מינוס, לא זוכר. וזהו, אחלה. בריאות ואושר, סוף שבוע נעים. ביי ביי.
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל.